כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Ovozo vadeti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שישי כ"א בחשוון תשע"ה, ערב שבת קודש פרשת חיי שרה, מסכת יבמות, דפים כ"א וכ"ב. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, זהו הרדיו, המביא עליכם מדי בוקר בסייעתא דשמיא את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את התלמוד תורה שהוא כנגד כולם, התלמוד תורה שהוא מגנה ומצלה, אנו לומדים לעילוי נשמתה של אמי מורתי הריני כפרת משכבה מרת יפה שנדל פייגה בת רב מאיר שרגה, שנשמתה תעצר רואה בצרור החיים ולהחיותה בתחיית המתים, עם כל מתי עמך ישראל ברחמים. אמן. הנה תפילת בית המדרש. יהי רצונו לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה. וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא הוא פרק השינון הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול. הלא הוא דף מם. ממסכת יבמות. פותחים עם המשנה בדף מם שאמרה, החולץ לבמתו הרי הוא כאחד האחים לירושת המת, ונתחדש במשנה שאין קונסים אותו, על שהוא הפסיד אותה מייבום. אבל אין לפרש שחידוש המשנה שאינו נוטה לכל וכאילו ייבם, שאם כן היה לו לומר שאינו אלא כאחד האחים. אם יש שם אבא, הנכסים שייכים לאבא של האח הנפטר. ואמר מר שהאב קודם ליוצא ירחו. הכונס את יבמתו זכה בנכסי אחיו, אף אם יש שם אב, ואפילו אם גירשה למחרת היבום, שנאמר יקום על שם אחיו, והרי קם. ולרב יהודה גם בזה, אם יש אב הנכסים שלו. ואמרו אולה ורב יצחק נפחה שהלכה כרב יהודה. וביאר אולה שטעמו של רב יהודה, משום שכתוב, והיה הבכור אשר תלד, מלמד שהיבם כבכור, שאין לו בחיי האב. ואין לומר שכבכור היינו שהיבם נוטל פי שניים, לאחר מיטת האב את חלקו ואת חלק אחיו שמת, כיוון שכתוב יקום על שם אחיו ולא על שם אביו. ואין לומר של רב יהודה, איכן שיש אב שיורש לא תתקיים מצוות איבום, שהרי התורה לא תלתה איבום בנחלה. רבי חנינה אמר לפני רבי ינאי שהלכה כרב יהודה, ואמר לו שיאמר זאת בחוץ ולא כאן, משום שאין הלכה כרב יהודה. והיה אחד ששנה לפני רב נחמן שאין הלכה כרב יהודה, ואמר לו שפשוט הדבר שהרי הלכה כרבים אל מול היחיד. ובוודאי שנו לך שהלכה כרב יהודה, ומכיוון שהוקשה לך הכלל שיחיד ורבים הלכה כרבים, שינית, ואומנם צדקת בקישוייתך, ואנחנו באמת סוברים שאין הלכה כרב יהודה. לאחר מכן אמרה המשנה, חולץ לבמתו, אסור מדי רבנן בקרובותיה, ומי הם קרובותיה? אמא, אם אמא, אם אביה, ביתה, בת ביתה, בת בנה, ואחותה כל זמן שהחלוצה קיימת. שאר אחי המת מותרים. והיא אסורה בקרוביו, מיהם? אביו, אבי אביו, בנו, בן בנו, אחיו ובן אחיו. ויש להסתפק עם גזרות שניות להריות בחלוצה. ייתכן שדווקא בערבה דאורייתא גזרו רבנן שניות להריות, אבל בחלוצה שהיא מדי רבנן, לא גזרו. ויש להוכיח שלא גזרו שניות להריות, מכך שהמשנה לא הזכירה אם אמא. ואין לדחות ולומר שלא הוזכירה, משום שבסייף הכתוב שהאחים מותרים, ואב ואמינה שדווקא באם אמא מותרים, אבל לא בשאר הקרובות. כיוון שיכלו לכתוב במפורש שהאחים מותרים בכולן. ואין להוכיח מכך שהיא אסורה באבי אביו ושגזרו בחלוצה שניות להריות של קלת בנו, מפני שאינה נאסרת משום שהיא חלוצת הנכד, אלא מפני שהייתה נשואה לנכד שמת. וכן אין להוכיח מכך שאסורה בבן בנו מפני שאינה נאסרת משום שהיא חלוצת סבו, אלא מפני שהייתה נשואה לאחי סבו. והמימר שיכשיר את אשת אחי סבו יעמיד את המשנה לא בבנו ובבן בנו של החולץ, אלא בבנו ובבן בנו של אביו של החולץ, שהם אחי החולץ ובנו. ואין להקשות שאם כן היינו אחיו ובן אחיו שכבר הוזכרו, כיוון שבתחילה שנו את אחיו מן האב, ואחר כך שנו את אחיו מן האם. והנה שנה רבי חייא שדלת קרובי החולץ אסורים לחלוצה מדברי תורה, והם אביו, בנו, אחיו ובן אחיו, ודלת קרובי החולץ אסורים מדברי סופרים. אבי אביו, אבי אמו, בן בנו ובן ביתו. ואומנם אין להוכיח שגזרו שניות להריות ממה שאסורה באבי אביו מדין קלת בנו, ובאבי אמו מדין קלת ביתו, משום שאינה נאסרת בזה משום שהיא חלוצת הנכד, אלא מפני שהייתה נשואה לנכד שמת. אבל יש להוכיח מבן בנו, כיוון שאסורה עליו רק מדין שניות להריות משום אשת סבו, ואומנם אפשר לדחות שאסורה לא מפני שהיא חלוצת הסב, אלא מפני שהייתה נשואה לאחי הסב. אבל מכל מקום להמימר שמכשיר בכך, בהכרח שאסורה משום חלוצת הסב, שהיא כאשת אבי אביו שגזרו בה. וגם לחולקים על המימר יש להוכיח מבן ביתו, משום שגם הם מודים שלא גזרו על אשת אחי אמו, ועל כוכחה שאסורה משום חלוצת הסב, שהיא כאשת אבי אמו שגזרו בה. לאחר מכן למדנו שמותר אדם בקרובת צרת חלוצתו. אמר רב טובי בר כיסנא בשם שמואל שהבעל צרת חלוצה ולד ממזר, משום שלא הותר באיסור אשת אח. ואומר רב יוסף שמוכח כך מהמשנה, שאם נאמר שהחולצת עושה זאת בשליחות שער היבמות וכאילו חלצו אף להן, אם כן היה לחכמים לגזור אף בקרובותיהן, ובהכרח שלא גזרו בצרות משום שלא נתקיימה בהם חליצה כלל. ואם כן ודאי שלא הותר להם איסור אשת אח. ואומנם לרב יוחנן הסובר שהחולץ לבמתו בין הוא ובין האחים אין חייבים לא על החלוצה ולא על צרת החלוצה כרת, יש ליישב את משנתנו שבאמת החלוצה חולצת בשליחות כל צרותיה. ועל כן הותר שם אשת אח שבה. מכל מקום הותר בקרובות הצרה משום שחילקו חכמים בגזירתם בין החלוצה לצרתה, שהרי איסור קרובות החלוצה עצמה דרבנני. כפי שאמר יש לקיש שרי בשנה שאחות גרושה אסורה מהתורה, ולכל חלוצה אסורה מדברי סופרים. ואסור בצרת קרובת חלוצתו וגזרו בזה משום שדרך היא שהולכת החלוצה לבית דין לחלוץ עם קרובותיה. ואפשר שיתעו שהקרובה חלצה ויחשבו שלקח צרת חלוצתו. אבל בקרובת צרת חלוצתו לא גזרו, שכן אין דרך שתיקח הנחלצת את צרתה לחלוץ עמה בבית הדין, ועל כן לא יתעו שחלץ לצרה ואין טעם לאסור קרובותיה. לאחר מכן למדנו במשנה בדף ממא, החולץ לבמתו ונשא אחיו את אחותה ומת, החולץ אינו מייבמה משום שאסורה עליו מדרבנן משום אחות חלוצתו, אלא חולץ לה. וכן המגרש את אשתו ונשא אחיו את אחותה ומת, הרי אסורה עליו משום אחות אישה, ופטורה גם מחליצה. אמנם יש לי גרוס במשנה, אבל המגרש ולא וכן, משום שדינם שונה. אמר יש לקיש שכאן שנה רבי שאחות גרושה אסורה מהתורה ולכן פטורה לגמרי, אבל אחות חלוצה אסורה מדרבנן ולכן חייבת בחליצה. דין נוסף אמרה המשנה שומרת יבם שקידש אחיו את אחותה, לרבי יהודה בן בתירא אומרים לו להמתין לקונסה עד שאחיו ייבם או יחלוץ, ואם מתה השומרת יבם יקנוס את אשתו, אבל אם מתה יבם יוציא את אשתו בגט, כיוון שנעשתה לאחות זקוקתו ואינו מייבם את זקוקתו, לפי שאסורה עליו משום אחות אישה אלא חולץ לה. אמר שמואל שהלכה כרבי יהודה בן בתירא. נחלקו המוראים במקרה שמתה אשת אחיו אם יכול לקנוס את היבמה, או כיוון שהייתה אסורה שעה אחת באיסור אחות אישה, נאסרה עולמית באיסור אשת אח. לרב אל רבי חנינה מותר, ומבאר רבה שהוא, משום שכשהותרה בשעת נפילה וחזרה ונאסרה ושוב הותרה, חוזרת ליתרה הראשון. רק באופן שנאסרה בשעת נפילה, אסורה עליו עולמית. ולשמואל ורבה עשי, אסור. הקשר רב אמנונה לרבה, למדנו ג' אחים, שניים מהם נשואים לשתי אחיות ואחד פנוי, אחד רווק, ומת אחד מבעלי האחיות והסבא הפנוי מאמר, ואחר כך מת השני ונפלה אשתו ליבום לפני הפנוי, ומתה בעלת המאמר, חולץ הזה לא מתייבמת, משום שנאסרה בעלת המאמר בשעת נפילת אשת השני, משום אחות זקוקתו. הנה מוכח שאין אומרים שחוזרת כעת ליתרה הראשון. רבא שתק בעקבות השאלה הזו, ואחרי שיצא רב אמנונה, אמר רבא שהוא יכל לתרץ לו, שהמשנה הזו היא בשיטת רבי אלעזר שסובר שהמגרש את אשתו והחזירה ומת, אינה מתייבמת, כי כיוון שעמדה על היבם שעה אחת באיסור אשת אח ללא היתר, של ליבום נאסרה עולמית. ואין לדחות ולומר שם הסובר כן רב לזר דווקא במגרש, משום שכבר בשעת נפילה לא הייתה ראויה לו, שהרי שנינו בברית השמה רבי אלעזר שמקדש אחות יבמתו, אם מתה יבמתו מותר באשתו, אבל אם מתה אשתו היבמה חולצת ולא מתייבמת, משום שנאסרה לאף שעה אחת משום אשת אח שאין לו יותר ביותה אחות אשתו, ואף שנאסרה אחר נפילה. ושמואל ורבסי שאוסרים אינם סוברים בהכרח כרבי אלעזר, משום שאפשר שדווקא במגרש חלקו חכמים על רבי אלעזר, כיוון שאיסורה היה קודם נפילתה לייבום, אבל במקדש אחות יבמתו נאסרה עליו אחר שעת נפילה, ובזה נאסרה עולמית. זה התמצות של הדפים, של הדף ומשהו שלמדנו אתמול, דף מם ועוד קצת מדף מם א'. כעת נשיב על ארבע השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה הראשונה ששאלנו, מה דין שניות בחלוצתו? והתשובה היא, מסתפקת הגמרא אם גזרו, ולמסקנה גזרו שניות להריות בחלוצה. שאלה שנייה, מה דין הבעל צרת חלוצתו והוליד בן, ומדוע? התשובה, ולד ממזר, מפני שעליה איסור של אשת אח. השאלה השלישית, מי הם ארבעה שנאסרו על החלוצה מדברי תורה? ומדוע? התשובה, אביו ובנו, אחיו ובן אחיו. אביו, החלוצה היא קלתו, בנו מפני שהיא דודתו, אחיו שיש את אח שלו במקום מצווה, ובן אחיו מפני שהיא דודתו. השאלה האחרונה ששאלנו, אחות גרושתו וחלוצתו האם נאסרות עליו? התשובה, אחות גרושתו נאסרת מדאורייתא, ואחות חלוצתו אסורה מדרבנן. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על אשר למדנו אתמול, וכעת הכל ערוך ומוכן לגשת לתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, ערב שבת קודש פרשת חיי שרה. עיקר העניין הוא לימוד הדפים היומיים שלנו, דפים מ"א ומ"ב ממסכת יבמות. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בתחתית דף מ"א עמוד א', שבע שורות לפני סוף דף מ"א עמוד א', מן המשנה שפותחת במילים, היבמה לא תחלוץ ולא תתייבם עד שיש לה שלושה חודשים. מן המשנה הזו, בדף מ"א עמוד א', תחתית דף מ"א עמוד א', מן המשנה הזו, כעת בסייעתא דשמיא, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. המשנה הזו מלמדת על הצורך בהמתנת שלושה חודשים קודם היבום או החליצה. אומרת המשנה, יבמה לא תחלוץ ולא תתייבם עד שיש לה שלושה חודשים, דהיינו עד שיעברו עליה שלושה חודשים מיום מיטת בעלה. שכן, בתוך שלושה חודשים חוששים אנו שמה מעוברת היא מבעלה הראשון ותילד ולד בן קיימה, ונמצא היבם בעל אשת אח שלו במקום מצווה. ואף שבחליצה לא קיים החשש הזה, אסורה היא לחלוץ מהטעם שיבואר בגמרא. אחרי שעברו עליה שלושה חודשים, שוב אין לחשוש ששמה מעוברת היא, שכן רוב נשים עוברן ניכר בשלב הזה. מציין שהרמב"ם בהלכות ייבום וחליצה, פרק א' הלכה י"ט אומר, ששלושה חודשים שאמרו היינו 90 יום חוץ מיום המיטה וחוץ מיום החליצה או האיבום. וכן אומרת המשנה, כל שאר אנשים שנתעלמנו או נתגרשו לא יתרסו ולא ינסעו לאחרים, עד שיהיו להם שלושה חודשים מיום מיטת בעליהן או מיום גירושיהן. אחד בתולות היינו שנתעלמנו או נתגרשו מן האירוסין, ואחד בעולות היינו שנתעלמנו או נתגרשו מן הנישואין. אחד גרושות ואחד אלמנות, אחד נשואות ואחד ארוסות. והטעם לאיסור הזה הוא בכדי שניתן יהיה להבחין בין זרע ראשון לזרע שני. ואף שהטעם הזה אינו קיים בנשואה הבאה להתארס, שהרי לא תתעבר מן השני, או בארוסה הבאה להינשא שהרי אינה מעוברת מן הראשון. בכל מקום גזרו חכמים על האירוסין משום נישואין, וכן גזרו על ארוסה משום נשואה. והגמרא לכמן מדף מ"ב עמוד ב' מקשה מה החילוק בין בתולות לארוסות ובין נשואות לבעולות. ומדוע כפלה המשנה בלשונה, אחד בתולות, אחד בעולות, אחד נשואות ואחד ארוסות. אומרת המשנה שרבי יהודה אומר, רבי יהודה חולק ואומר, הנשואות התארסו, נשים שהיו נשואות לבעליהן הראשון, מותרות להתארס מיד, שכן כל הטעם בהמתנת שלושה חודשים זה בכדי להבחין בין זרע הראשון לזרע השני, שלא תלד האישה ספק בין תשעה חודשי עיבור לראשון, ספק בין שבעה חודשי עיבור לאחרון. ובאירוסין לא קיים החשש הזה. ורבי יהודה לא חשש לגזור על אירוסין משום נשואין. אומר רבי יהודה, והארוסות ינשאו מיד, שהרי לא יתעברו מן הראשון. חוץ מן הארוסות שביהודה, שבמדינת יהודה, שצריכות להמתין שלושה חודשים, מפני שליבו של בעלה גס בה, כלומר שרגיל הוא מצחק עמה, לכן יש לחשוש שם הבא עליה בהודעה ארוסה. רש"י מסביר על פי המסכת תובות דף י"ב עמוד א', שביהודה היו נוהגים לייחד את החתן עם הכלה קודם כניסתם לחופה, כדי שיהיו רגילים זה עם זה ולא יתביישו בבעילת מצווה. לפיכך חוששים אנו שמה מתוך רגילותם באה עליה בהודעה ארוסה ונתעברה. ובתלמוד הירושלמי במסכת כתובות מצינו הסבר אחר למנהג שנהגו ביהודה. כשעלו בני יעקב ממצרים כדי לקבור את אביהם במערת המכפלה, ביקש עשיו למנוע באדם וטען שמערת המכפלה שייכת לו. בתגובה, קם יהודה והרגו. ונכון שבפרקי דרבי אליעזר מבואר שהיה זה חושים בן דן, וכך גם מובא במסכת סודת אפילו ג', אבל תוספות במסכת גיטין דף נ"ה עמוד ב' מיישבים את הסתירה הזו. כנקמה על כך, משגברו צאצאי עשיו, דהיינו רומי על היהודים, גזרו הם ביהודה שכל בתולה הניסית ייבעל תחילה לשר המקומי. על מנת להבטיח שהכלה לא תתרצה להיבעל לשר ותאסר בכך על בעלה, נהגו ביהודה לייחד את החתן עם הכלה בין האירוסין לנישואין, שמתוך כך תתקשר דעת הכלה עם חתנה ולא תתרצה להיבעל. ואף שבטלה הגזירה, לא בטל המנהג. שיטה שלישית מביאה המשנה, רבי יוסי אומר, כל הנשים הנשואות התארסו מיד ואינן צריכות להמתין. רבי יוסי מודה לרבי יהודה שלא גזרו על אירוסין משום נשואין. אומר רבי יוסי, חוץ מן האלמנה שצריכה להמתין 30 יום ממיטת בעלה, מפני העיבול, מפני האבילות על מותו. אישה נשואה חייבת להתאבל על מות בעלה, כאמור ברמב"ם הלכות אבל פרק ב' הלכה א', במדיני האבילות שלא להינשא בתוך 30 יום. רבי יוסי סבר שאף להתארס אסור, ולפיכך נחלקו על רבי יהודה שלא חילק בין אלמנה לגרושה, והתיר לאלמנה להיארס בתוך 30 יום. לדבריו, אלמנה אסורה להיארס בתוך 30 יום, מחמת האבילות שחייבת לנהוג בה. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף מ"א עמוד א' וסופה בדף מ"א עמוד ב', וכעת בשורה הראשונה בדף מ"א עמוד ב' אנחנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. מתקשה הגמרא בבבא הראשונה של המשנה. ביש למה לא תתייבם, מובן היטב מדוע המשנה אוסרת להתייבם בתוך 3 חודשים, כי חוששים אנו שמעוברת היבמה מבעלה המת, ושמה יהיה הוולד בן קיימה, ונמצא שהיבם כפגע יפגע באיסור אשת אח שלא במקום מצוות ייבום, שהוא איסור דאורייתא. אלא זה שהמשנה אומרת שלא תחלוץ בתוך 3 חודשים, המאי, מדוע? תחלוץ היא מיד, ולאחר 3 חודשים היא מתברר שאינה מעוברת, או היא מפילה אפילו בתוך 3 חודשים, תנסה לשוק, שהרי חלצה. אם היבמה אכן מעוברת, אין לה להינסה, שכן שנינו לאלן בדף מבית עמוד א', לא יישא אדם מעוברת חברו. ומנסה הגמרא להוכיח מכך, כנגד שיטת רבי יוחנן לאל. לאי מתאב את יופתא דרבי יוחנן, האם לומר שיש פרחה וקושייה חמורה ממשנתנו על שיטת רבי יוחנן? דאמר, רבי יוחנן אמר לאל בדף למד, עמוד ב', חליצת מעוברת, שמה חליצה, חליצת מעוברת שהפילה לבסוף, נחשבת לחליצה כשרה. נזכר שלאל בדף למד, עמוד ב', נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש בחליצת מעוברת שהפילה לבסוף, לדעת רבי יוחנן חליצת הכשרה. אילו לדעת ריש לקיש חליצתה אינה חליצה כשרה. יוצא שמשנתנו סוברת שחליצת מעוברת אינה חליצה כשרה, ומשום כך היבמה לא תחלוץ בתוך 3 חודשים, שכן יש לה חשוש שמא מעוברת היא ותפיל את ולדה ותנסה לשוק בהסתמך על חליצה זו שאינה חליצה כשרה. מפסיקה הגמרא בכדי לתמוע על הצורך לפרוך את דברי רבי יוחנן. שואלת הגמרא, ולאו מיוטביני לרבי יוחנן חד הזימנה, וכי לא פרחנו כבר את דברי רבי יוחנן פעם אחת? מה הטעם, איפה פורחים אנו את דבריו שוב? לאל בדף למדווה עמוד א', הביאה הגמרא ברייתא השנויה בי מפורש כשיטת ריש לקיש נגד רבי יוחנן. ולמרות שהפרחה כאן היא ממשנה, ואילו לאי לא הביאה הגמרא אל הברייתא, מכל מקום דרך השס להקשות רק ממקום אחד. ודרך השס להקשות, הרי כבר הקשנו מהברייתא, אז למה צריך להקשות עכשיו פעם נוספת מן המשנה? מתקנת הגמרא את דבריה הקודמים ואומרת, לאימא מהנה מתאבית יופתא, אם נאמר שגם ממשנתנו יש פרחה לדבריו של רבי יוחנן, כך שאם ניישב את הפרחה הראשונה, תעמוד עדיין הפרחה הזו במקומה. חוזרת בה הגמרא מההנחה הקודמת של הטעם של איסור החליצה בתוך 3 חודשים ומציעה טעם אחר. אומרת הגמרא, לא, אין כל פרחה מהמשנה שלנו על רבי יוחנן, שכן אחא כאן במשנתנו היינו טעמה, הטעם שלא תחלוץ בתוך 3 חודשים שמא מעוברת היבמה, ויהיה ולד בן קיימה, ואם כן חליצתה אינה חליצה כלל, שהרי אין בה כל צורך, ונמצאת אתה מצריכה כרוז לכהונה, אתה צריך שייצא כרוז לעתירה לכהונה, שכן אילו שראו את חליצתה יחזיקוה כפסולה לכהונה, בכדי להימנע מן הכרוז הזה, אוסרים אנו עליה לחלוץ בתוך 3 חודשים. שואלת הגמרא, ונצריכה, נצריכה איפה הכרזה בעניין כשרותה לכהונה, מדוע אוסרים אנו עליה לחלוץ מחמת כן? וערת הגמרא, חוששים אנו דילמה איקה דאווי בחליצה ולא אווי בהכרזה. שמה ישנם אנשים שהיו נוכחים בחליצה ולא היו נוכחים בהכרזה, ומשום כך מפסלוה, יפסלו אותה מן הכהונה. בכדי למנוע זאת, אוסרים אנו עליה לחלוץ בתוך 3 חודשים. כל זה לכתחילה, אבל בדיעבד אם עברה וחלצה, כשירה לכהונה, כפי ששנינו במשנה לאל בדף למד ה' עמוד ב', נאמר שם, בזמן שהוולד של קיימה לא פסלה מן הכהונה. מקשה הגמרא להסבר הזה, תינך ההסבר הזה מתיישב רק ביבמה שהיא אלמנה בלבד, אבל יבמה שהיא גם גרושה ממישהו אחר קודם שנשאה אח המת, מה היא כלל מימר, מה יש לומר, הרי פסולה היא לכהונה ועומדת כבר מקודם, ומדוע לא תחלוץ? משיבה הגמרא, גרושה לא תחלוץ משום דמפסיד למזונות, שכן שנינו בברייתא בסמוך שהיבמה ניזונת מנכסי בעלה כל 3 החודשים הראשונים למיטתו. אבל אם חלצה, אינה ניזונת ממנו. לכן, הואיל ואיני יכולה להינשא לאחרים בתוך 3 חודשים, אמרו חכמים שלא תחלות, שלא תפסיד על ידי כך את מזונותיה. מוסיפה הגמרא להקשות, תינך נשואה, ההסבר הזה מתיישב רק ביבמה שהייתה נשואה לאח המת, אבל יבמה שהייתה ארוסה שלו וגרושה מאחר קודם לכן, מה היא כאלה מאמר, מה יש לך לומר? הרי הטעם של הפסד מזונות אינו שייך כאן, שכן ארוסה אין לה מזונות מבעלה, וכן הטעם של הקרוז לכהונה לא שייך כאן, שכן פסולה היא לכהונה ועומדת מחמת גירושי הראשונים. מדוע איפה לא תחלוץ היבמה הזאת בתוך 3 חודשים? מכוח הקושייה הזו מביאה הגמרא טעם אחר לאיסור החליצה בתוך 3 חודשים. אלא אומרת הגמרא הטעם שהיבמה לא תחלוץ בתוך 3 חודשים משום דרבי יוסי. נתניה, שנינו בברייתא שמופיעה בתוספתא מעשה באדם אחד שבא לפני רבי יוסי, אמר לו אותו אדם לרבי יוסי מהו לחלוץ בתוך 3 חודשים. אמר לו רבי יוסי לא תחלוץ. שאלו אותו אדם ותחלוץ ומה בכך? קרא עליו רבי יוסי את המקרא הזה שנאמר בפרשת חליצה, ספר דברים פרק חפי פסוק זין. ואם לא יחפוץ האיש לקחת את איבמתו, ועלתה איבמתו השערה. משמע, האם חפץ הוא ליבמה, יכול הוא ליבם. ללמדך, כל יבמה עולה לאיבום עולה אף לחליצה, וכל שאינה עולה לאיבום, אינה עולה אף לחליצה. משמעות הפסוק היא, שרק יבמה שאילו היה חפץ בה יכול ליבמה עולה לחליצה, אבל יבמה שאינו יכול ליבמה, אפילו היה חפץ בה, אינו עלה לחליצה. לכן, הועיל ויבמה אינה עולה לאיבום בתוך 3 חודשים, שכן חוששים אנו שמה יפגע היבם באיסור אישת אח, כפי שנתבהר לאל, אין היא עולה לפני הזקנים לחליצה. ואין להקשות על רבי יוחנן, איך ייתכן שאם חלצה ונמצאת מעוברת והפילה חליצתה כשרה, הרי אפילו ספק מעוברת חליצתה פסולה מדין כל שאינה עולה לאיבום אינה עולה לחליצה. התשובה היא, אינה עולה לחליצה אמור כאן, אין פירושו חליצה פסולה, שהרי מצינו כמה נשים שאף שאינן מתייבמות מכל מקום בכדי לא לעגן אותם עולמית, לא להשאיר אותם עגונות חולצות הן, אלא ודאי חליצה כשרה היא. רק שנאמר הדין שאם אפשר להמתין עד שתהיה ראויה לאיבום, יש להשעות את החליצה. מקשה הגמרא על דינו של רבי יוסי, מיטיב רב חיננה מהברייתא שלהלן. אמר בברייתא, הספיקות חולצות ולא מתייבמות. מבקשת הגמרא לבאר את כוונת הברייתא. מהי ספיקות? מה הפירוש ספיקות? אילה הם הספק קידושין, אם נאמר שהכוונה היא לאישה אשר יש ספק בקידושיה לבעלה. וכגון שזרק לאח המת כסף קידושין, ספק קרוב לו, ספק קרוב לה, ונזכר שארבעה מותיו של אדם קונות לו חפצים המונחים שם, לכן אם זרק אדם כסף קידושין לתוך 4 מותיה של אישה היא מקודשת, אבל אם הקידושין נפלו בתוך 4 מותיו שלו, אין היא מקודשת. ובמקרה שהיו שניהם, הבעל והאישה, עומדים בתוך 8 אמות מצומצמות ברשות הרבים וזרק לקידושין, ויש ספק אם נפלו בתוך 4 אמותיה או בתוך 4 אמותיו, הרי היא ספק מקודשת. כך למדנו לאל במשנה בדף למד עמוד ב'. אם כן, אם מדובר בספק קידושין, יהיה קשה. המים, מדוע לא מתייבמות, תתייבם, ואין בכך כלום, שהרי ממה נפשך? אם נתקדשה לאחיו והיא היבמה שלו, יפה הוא עושה במה שמייבמה. ואם לא נתקדשה לאחיו, אם לא היבמה שלו, הרי הוא נושא אישה נוכרית באלמה. אלא לאו, בוודאי עוסקת הברייתא בספק שקיים במקרה שקידש אחיו אחת משתי אחיות ומת. והיבם אינו יודע איזו מהן קידש. ועל כך קטני נאמר בברייתא ששתיהן חולצות ולא מתייבמות, שכן חוששים אנו, שמא יפגע היבם באחות זקוקתו. באחות זקוקתו אסורה מדרבנן. הרי לפניך, שאף יבמה שאינה עולה לאיבום כגון זו מכל מקום לחליצה, אולי. ואנחנו לא אומרים תמתין מלחלוץ עד שיבואו עדים ויבררו את איבמתו. דוחה הגמרא את הקושייה ואומרת, אך ישתה וכי דומים הם שני העניינים? אתם שם בקידש אחת משתי החיות, אם יבוא אליהו הנביא ויאמר על אחת מהם דהה קידש, שזוהי שקידש האח המת, הרי בת חלוצה ואיבומי. איל כך, הועיל ואין חסרה לנו אלא את הידיעה הזו, מוגדרת היא כעולה לאיבום, ועל כן עולה היא אף לחליצה. לעומת זאת, אחה כאן בנידון של חליצה בתוך 3 חודשים, אם יבוא אליהו הנביא ויאמר דעה לא יעברה, שיבמה זו לא נתעברה, ממשגח בי ויבמין עלה, וכי נשמע לו ונתיר לה להתייבם בתוך 3 חודשים? הרי יבמה קטנה דלב בר איבורי, שהיא לא בת איבור כלל, ואפילו אחי ואף על פי כן צריכה היא להמתין 3 חודשים, קודם האיבום, שכן גזרו חכמים על הקטנה משום גדולה, כפי שנלמד לקמן בדף מבית עמוד בית, הרי לנו, שהמתנת 3 החודשים אינה תלויה רק בחשש שמה מעוברת היא, ואם כן ברור איפה, שאם יבוא אליהו ויאמר שיבמה זו לא נתעברה, לא נניח לה להתייבם. איל כך, הועיל ויבמה בתוך 3 חודשים, אינה בת איבום כלל, אין היא עולה גם לא לחליצה. נמצא איפה למסקנת הגמרא שהטעם שהיבמה לא תחלוץ בתוך שלושה חודשים זה מחמת הדין, כל שאינה עולה לאיבום, אינה עולה לחליצה. ורשי מדגיש שאין להקשות על כך מכל אלו שאמרו עליהם חכמים שחולצות ולא מתייבמות, כגון אחות חלוצתו ואחות זקוקתו וספק צרת ערווה, שכן במקרים אלו אין כל אפשרות אחרת, שהרי אם ימתינו יאלצו הם להיות אגונות לעולם. לכן הועיל ומדאורייתא דבנות ייבום הם חולצות. מה שאין כן בנידון של המתנת שלושה חודשים, הועיל ואפשר להשעות את החליצה בלא להשאירה אגונה עולמית, משאים אנו אותה ויצא הדבר באתר. לאל ציינה הגמרא שהיבמה ניזונת מנכסי בעלה המת, כעת מביאה הגמרא ברייתא שמלמדת את הדין הזה. אומרת הגמרא תנו רבנן שנו חכמים ברייתא שמופיעה במסכת כתובות דף קו עמוד א', יבמה שלושה חודשים הראשונים ממיטת בעלה, שזהו משך הזמן שאינה יכולה להינשא מחמתו, ניזונת משל נכסי הבעל, שהרי כתב לה כך בכתובתה, את תאה יתווה בביתי, ומתזנה מנכסי כל ימי מיגר ארמלותך. דהיינו, את תהי יושבת בביתי וניזונת מנכסי כל ימי משך אלמנותך. מכאן ואילך, אינה ניזונת לא משל בעל ולא משל יבם. לא משל בעל משום שהוא אינו הגורם לכך שלא נישאה, אלא הגידותה ביבם היא שגורמת לזאת, ואין היא דומה לשאר אלמנה שיכולה לומר מחמת פלוני בעלי שכבודו גדול עליי, לא ניסיתי. ולא משל היבם היא לא ניזונת משום שעדיין לא נכנסה לחופה. עמד היבם בדין, היינו שתבעתו היבמה לבית דין ואמרה לו או יבם או חלוץ, וברח היבם בלא לעשות כן, ניזונת משל יבם לפי שכנסו חכמים על בריחתו. מבקשת הגמרא לברר את הדין במקרה דלהלן. אם נפלה היבמה לפני יבם קטן, ברור שמיבם ליתלה אין לה מזונות מן היבם, משום שעדיין לא נכנסה לחופה. אולם מבעל מאי, מה הדין? האם יש לה מזונות מנכסיו של הבעל? דהיינו, האם נחשבת היא מעוקבת להינשא מחמת בעלה, שכן מחמתו אגודה היא ביבם הקטן הזה? ואם כן, אני קורא בה כל ימי מיגר ארמלותך, שעל זה התחייב הבעל. מציין את הגמרא שנחלקו המוראים בעניין הזה. פליגי בה נחלקו בעניין הזה רב אחא ורבינה. אחד אמר איתלה, אחד מהם אומר שיש לה מזונות מנכסי בעלה, ואחד אמר ליתלה, ואחד מהם אומר שאין לה מזונות מנכסיו, שהואיל ואילו היה יבם גדול הייתה יכולה היא להינשא, אין היא נחשבת מעוקבת מחמת בעלה, אלא משמיים הוא שכן נשוע, ואין אני קורא בה כל ימי מיגר ארמלותך. ונציין שכל הנידון כאן הוא דווקא לאחר שלושה חודשים, אבל תוך שלושה חודשים כולם מודים שיש לה מזונות מנכסיו, שהרי אפילו אילו היה יבם גדול הייתה היא מעוקבת להינשא מחמת בעלה. מכריעה הגמרא ואומרת והלכתה להלכה ליתלה, אין לה מזונות מנכסי בעלה, שכן משמיה כנשוע, מן השמיים כנסו אותה שטיפול לפני יבם קטן. כעת מביאה הגמרא ברייתא דנה ביבמה שעברה וחלצה בתוך שלושה חודשים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא יבמה שחלצו לאחים בתוך שלושה חודשים צריכה להמתין מלהינשא לאחרים עד שיעברו עליה שלושה חודשים מיום שמת בעלה. ואחרי שיעברו השלושה חודשים, היא לא צריכה חליצה נוספת, שכן חליצה בתוך שלושה חודשים, כשירה בדיעבד. אם חלצו לה לאחר שלושה חודשים, אין צריכה להמתין שלושה חודשים נוספים, אלא יכולה היא להינשא מיד. מדייקת מכך הגמרא בדף מבית עמוד א', הווי לומד מכאן, שהשלושה חודשים של ההמתנה, שאמרו ברישה של הברייתא בחלצו לה בתוך שלושה חודשים, נמנים משעת מיטת הבעל ולא משעת חליצת היבם. שאלמלא כן, גם בסיפה בחלצו לה לאחר שלושה חודשים, הייתה צריכה להמתין שלושה חודשים, עד שהיא הולכת להינשא למישהו מן השוק. מקשה הגמרא מכוח הדיוק הזה, על הוראתו של רב בעניין גט. שואלת הגמרא מה ישנה מגט? במה שונים שלושה חודשים אלו שנמנים משעת מיטת הבעל, משלושת חודשי המתנה לאחר הגט? דרב אמר במסכת גיטין, דף חי עמוד ב', וזה גם מופיע אצלנו במסכת בדף צדידלת עמוד א', רב אומר ששלושת חודשי ההמתנה לאחר הגט נמנים משעת נתינה של הגט, ושמואל אמר שנמנים הם משעת כתיבה של הגט. כפי ששנינו במשנתנו, אישה שנתגרשה צריכה להמתין שלושה חודשים קודם שתינשא בשנית. ושם במסכת גיטין בדף חי עמוד א' מביאה הגמרא מחלוקת בין רב לשמואל ממתי מונים את שלושת חודשי ההמתנה. לדעת שמואל שלושת החודשים נמנים משעת כתיבת הגט, לפי שכבר משעה זו אין לחשוש שמא תתעבר ממנו, שכן אסורים הם בייחוד. ואילו לדעת רב, שלושת החודשים נמנים משעת נתינת הגט, שרק כן, רק בשעה זו יוצאת מרשותו לגמרי. הרי שאף על פי שלא נתייחד עם הבעלה, כבר משעת נתינת הגט, כי אם היה מתייחד עמה לאחר כתיבת הגט, הגט היה נפסל משום גט ישן. בכל זאת, אף על פי שלא נתייחד בעלה כבר משעת כתיבת הגט, מכל מקום לדעת רב, שלושת חודשי המתנה נמנים משעת נתינת הגט. ואם כן, גם בענייננו, יש לומר ששלושת חודשי המתנה יימנו, ייספרו משעת החליצה ולא משעת המיטה. מבארת הגמרא, מדוע בענייננו מודה רב ששלושת חודשי המתנה נמנים משעת מיטת הבעל ולא משעת החליצה? אמר רב, הקל וחומר הוא, אם איסור קרת איתרת, כלומר, אם ליבם העומד עליה באיסור קרת של אשת אח, אילו מעוברת היא, איתרת את האיבום לאחר שלושה חודשים מיד, איסור לב, כלומר, לאחד מן השוק העומד עליה באיסור לב באלמה של יבמה לשוק, לא כל שכן שתיהם מותרת לו לאחר חליצה מיד אם עברו כבר שלושה חודשים מיום מיטת הבעל. לכן מודה כאן רב ששלושת חודשי המתנה נמנים משעת המיטה ולא משעת החליצה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, וכן שער כל הנשים לא יתרסו ולא ינסעו עד שיהיו להם שלושה חודשים. שואלת הגמרא על ההוראה הזו, בישלמה יבמה כדאמרן? מובן היטב שיבמה צריכה להמתין שלושה חודשים מהטעם שאמרנו לאל, דיינו החשש שמא מעוברת היא בבלד בן קיימה, ואז נמצא שהיבם פוגע באיסור אשת אח שלו במקום מצווה. אלא שאר כל האנשים שנתעלמנו ונתגרשו, המים, מדוע צריכות להמתין שלושה חודשים קודם שינסו בשנית? מבארת הגמרא, אמר רב נחמן, אמר שמואל, אומר רב נחמן בשמו של שמואל, משום דאמר קרא, הכתוב אומר לגבי ההבטחה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו בספר בראשית פרק י' ז' פסוק ז', להיות לך לאלוקים ולזרחה אחריך. במילים ולזרחה אחריך בא הכתוב ללמדנו שאין השכינה שורה אלא על הוודאים, דהיינו מי שזרעו מיוחס אחריו. אילכך, צריכים אנו להבחין בין זרעו של הבעל הראשון לזרעו של השני, ודבר זה נעשה על ידי המתנת שלושה חודשים. מיטיב רבה, מקשה רבה, מהברייתא דלהלן. אמר בברייתא, לפיכך גר וגיורת, היינו גוי ואשתו שנתגיירו, צריכים להמתין ולפרוש זה מזה שלושה חודשים. והרי אחא כאן, מהי להבחין איכא, איזה הבחנה שייכת? הרי אין כאן ראשון ושני. ולעיל בדף למד א' עמוד א', הביאה הגמרא מחלוקת הנאים בעניין הבחנה בגיורת. לדעת רבי יהודה, גיורת צריכה להמתין שלושה חודשים, ולדעת רבי יוסי, אין היא צריכה להמתין על המותרת להיערס ולהינשא מיד. לכאורה, הברייתא הזו שנויה כשיטת רבי יהודה. ותרצת הגמרא החנמי, גם כאן במקרה של גר וגיורת איכא יש צורך להבחין בין זרע שנזרע בקדושה, היינו לאחר הגיור, לבין זרע שלא נזרע בקדושה, היינו שנזרע קודם הגיור, לפיכך צריכים הם להמתין שלושה חודשים. וההבחנה הזו נלמדת גם היא מהדרשה של המילים ולזרחה אחריך, שכן זרע שנזרע בקדושה נחשב כזרעו, ואילו זרע שלא נזרע בקדושה אינו נחשב כזרעו. ורב הנוקט טעם אחר להמתנת שלושה חודשים בשאר כל הנשים. רב אמר, טעם ההמתנה בשאר כל הנשים הוא משום גזירה שמה יישא את אחותו מאביו. היינו, אם אישה ניסית בתוך שלושה חודשים, יש לחשו שמה תילד בביתו של שני, בין תשעה חודשי עיבור לראשון, ויהיה סבור הוולד הזה שהוא בנו של השני, והוא יישא את בת בעלה הראשון של אמו שיש לו מאישה אחרת, שהיא אחותו מאביו, וייבם אשת אחיו מאמו. היינו שיש לחשוש עוד שמה תלד אמו לבעלה השני בן אחר, וישא אישה וימות בלא בנים, ויבוא זה שנולד בביתו של השני ליבמה, שכן סבור הוא שאחיו מאביו הוא, ונמצא מייבם אשת אחיו מאמו שלא מאביו, וחייו קרת. וכן יש לחשוש שמה יוציא את אמו לשוק, היינו אם לא תלד אמו בן לשני וימות, תבוא אמו להינשא לשוק בלא חליצה לפי שתהיה סבורה שיש לו בן, ונמצאת יבמה ניסית לשוק. ועוד יש לחשוש שמה יפתור את תבמתו לשוק, היינו, אם יש לו אח מאביו הראשון, ולא היו לו בנים ומת, ואין שם אח אחר אלא הוא, לא יבוא לחלוץ לה שכן סבורו שבן אחרון הוא. ונמצאת אשת הבן הראשון, זקוקה לו לאיבום, ניסית לשוק בלא חליצה. כדי להימנע מכל החששות הללו, תקנו חכמים להמתין שלושה חודשים, ועל ידי כך יתברר אם הולד הוא בן הראשון או בן השני. מטיב רב חנניה מקשה על רב הרב חנניה מהברייתא דלהלן. נאמר בברייתא בכולן, בכל אנשים שאסרו עליהם חכמים להינשא, כגון עד אומר מת בעלה ועד אחד אומר לא מת, וכן בהרבה ספיקות, אני קורא בהם שנתקנו משום תקנת איסור ערווה. ואילו כאן בהמתנת שלושת החודשים שאסרו חכמים בשאר כל הנשים, אין אני קורא בה משום תקנת ערווה, אלא רק משום תקנת ולד, להבחין בין מי הוא. מסיים רב חנניה את הקושייה שלו, ואם איתה אם אתה עמוק את דבריך רבה, שחששו חכמים לשם האיסה אחותו מאביו, אם כן, כל התקנות, כולל התקנה הזו של המתנת שלושה חודשים, הם נתקנו משום תקנת ערווה. רץ את הגמרא, היי, הלשון הזו שנקטה הברייתא משום תקנת ולד, פירושה דלא לפגע בהוא ערווה, שלא יפגע ולד בערווה. מה שאין כן כל שאר אנשים שאסרו חכמים, התקנה היא בהן ובבעל עצמם שהם לא יפגעו בערווה. וכך מתפרשת הברייתא, בכולן אני קורא בהם משום תקנת ערווה, בהם עצמם, ובזו משום תקנת ערווה לגבי ולד. אז הגמרא ביארה מדוע יש צורך להימנע מספק באבהות הוולד. כעת פונה הגמרא לדון האם המתנת שלושה חודשים היא הדרך היחידה להשיג את המטרה הזו. וכך אומרת הגמרא, בישלם המובן הדבר שתמתין שני חודשים ותנסה, לא, אי אפשר לעשות זו, דהיינו ספיקה, שכן זהו הספק שממנו אנחנו רוצים להימנע. היינו, עיבר תשע לקמה, עיבר שבעה לבטרה. האם הוולד הזה נולד אחרי תשע חודשי הריון לבעל הראשון, או שהוא נולד אחרי שבעה חודשי הריון לבעל השני? אלא, תמתין חודש אחד בלבד ותנסה. למה צריכה להמתין שלושה חודשים? ואז, והיא לשבעה ילדה, אם לאחר שבעה חודשים יתלד בהכרח, שאי בר שבעה לבטרה הוא. הוולד הזה הוא בנו של האחרון, שהרי אם מן הראשון התעברה, נמצא הוולד בן שמונה חודשים, ובן שמונה חודשים אינו יכול לחיות. והיא לתימניה ילדה, אם אחרי שמונה חודשים יתלד בהכרח, היי בר תשע לכמה הוא, שהוולד הזה בן תשע חודשים לראשון, שהרי מן האחרון היא נתעברה, נמצא שבן שמונה חודשים הוא, והוא לא יכול לחיות. הרי לנו שדי בהמתנת חודש אחד בלבד, בכדי לברר את הספק באבהות הוולד, מדוע איפה צריכה היא להמתין שלושה חודשים? בשבעה הגמרא, אינה מלתימניה ילדה, גם אם יתלד לאחר שמונה חודשים, איקה למיימר דבטרה הוא, יש לומר שבן האחרון הוא, שהוא לבעל השני. למה? דילמה השתאו השתאה חודש אחד והיא אבר, שמה? ייתכן ששעתה חודש אחד לאחר שנישאה לשני, ורק לאחר מכן התעברה ממנו, אילכך, לא מספיק המתנת חודש אחד בכדי לצאת מידי הספק. מקשה הגמרא ותמתין שני חודשים ומחצה ותנסה. דהי לשבעה ילדיים אחרי שבעה חודשים מתלד בהכרח שאי בר שבעה לבת ראו, שהוולד הזה בן שבעה חודשים לאחרון הוא, שהרי אילו מן הראשון התעברה, נמצא הוא נולד לאחר תשעה חודשים ומחצה, ואין הוולד משתאה כל כך ברחם. והיא לשיטה ופלגה ילדה, ואם לאחר שישה חודשים ומחצה יתלד בהכרח, שהי בר תשעה לכמה הוא, שהוולד הזה בן תשעה חודשים שייך לבעל הראשון. והיא בר בטרה הוא, שאילו בן האחרון הוא לא היה מתקיים, שהרי בר שיטה ופלגה לא חיי, בן שישה חודשים ומחצה של הריון, אינו יכול לחיות. אם כן הרי לנו שדי בהמתנת חודשיים ומחצה בשביל לברר את הספק. מה הטעם שמצריכים להמתין שלושה חודשים? מתרצת הגמרא אינה מלשיטה ופלגה ילדה, גם אם יתלד לאחר שישה חודשים וחצי, איקה למיימר דבטרה הוא, יש לומר שבן האחרון הוא אותו ולד. דאמר מר זוטרה, אומר מר זוטרה, אפילו למאן דאמר, אפילו לדעת האומר במסכת נידה דף ל"ח עמוד ב', שהיולדת לתשעה חודשים אינה יולדת למקוטעין, היא אינה יולדת לחודשים חסרים, אלא רק לאחר תשעה חודשים מלאים של 30 ימים. מכל מקום, ילדה יולדת לשבעה חודשים, היא כן יולדת למקוטעין, לחודשים חסרים וקטועים. שנאמר בספר שמואל א' פרק א' פסוק ח', היא לתקופות הימים, ותר חנה, ותלד בן, כלומר לאחר תקופות הימים, שכבר ארתה חנה. מיעוט תקופות אומרת הגמרא 2, מספר התקופות המועט ביותר הקרוי בשם תקופות בלשון רבים זה 2, וכן מיעוט ימים ברבים 2, מספר הימים המועט ביותר הקרוי בשם ימים זה 2. הרי שחנה ילדה לאחר שתי תקופות ושני ימים, ומאחר שתקופה היא שלושה חודשים, נמצא שהיא ילדה לאחר שישה חודשים ושני ימים, ונמצא לנו למידים שאישה יכולה ללדת ולד בן קיימה בתחילת החודש השביעי, ואם כן ולד הנולד לאחר שישה חודשים ומחצה, יכול גם להיות בין שבעה חודשי הריון לאחרון. לכן לא די לנו בהמתנת חודשיים ומחצה בכדי לצאת מידי הספק של מי הוולד הזה, ולכן מצריכים המתנה של שלושה חודשים. עדיין מקשה הגמרא ותמתין משהו ותנסה, שתחכה שבוע או שבועיים ואז תנסה, וכי מלאו שלושה חודשים, לאחר שימלאו שלושה חודשים ליום מיתת בעלה, שזהו הזמן שדרך העובר להיות כבר ניכר, לבדקה, נבדוק אותה בדדיה כדרך נשים. אם תימצא מעוברת, בהכרח שהוולד בן הראשון הוא, כי אם הוא היה בן האחרון, לא היה ניכר, לפי שעדיין לא מלאו שלושה חודשים לנשואיה, שכן חסרים השבוע או שבועיים שימתינה. ואם היא לא תימצא מעוברת, אלא לאחר מכן, בהכרח שהוולד הזה הוא בן האחרון, שוב נשאלת השאלה, מדוע יש צורך בהמתנת שלושה חודשים? בשבעה הגמרא אמר רב ספרא, אין בודקים את הנשואות אם הן מעוברות הן, בכדי שלא יתגנו על בעליהן. שואלת הגמרא, ונבדקה בהילוכה, אפשר לבדוק אותה על ידי הולכתה לגבי אפר תיחוח, אם מעוברת היא פסיעותיה ניכרות ומעמיקות יותר משאר נשים, לפי שהוולד מכבידה, ובבדיקה הזו אין לחשוש שתתגנה על בעלה. בשבעה הגמרא אמר רמי ברחמה, אישה במצב כזה מחפה עצמה שלא תיראה מעוברת, ודואגת שלא יהיו פסיעותיה ניכרות, כדי שירש בנה מבעלה הראשון בנכסי בעלה השני. לכן אין לסמוך על הבדיקה הזו. נמצאנו למדים שהדרך היחידה למנוע ספק באבאות הוולד, זה על ידי המתנת 3 חודשים. אז עד עכשיו עסקה הגמרא באישה שהיא ספק מעוברת. כעת פונה הגמרא לדון באישה שהיא ודאי מעוברת מבעלה הראשון. שואלת הגמרא, מאחר ונתבהר שטעם ההמתנה הוא מחמת הוולד שלא יהיה ספק באבאות שלו, איך דקימלן דמעוברת היא במקום שברור לנו שהיא מעוברת מבעלה הראשון, תנסה, שהרי אין לפנינו כל ספק. ואם כן, למה תניה, למה שנינו בברייתא שמופיעה לעיל בדף למדבב עמוד ב', לא יישא אדם מעוברת חברו, וכמו כן לא יישא מנקת חברו, ואם עבר ונסה יוציא אותה בגט, ולא יחזיר אותה עולמית. ובערת הגמרא, הטעם לכך הוא, משום גזירה שמה תתעבר גם מהשני, אחרי שתתחתן עמו, ותעשה עוברה הראשון סנדל, דהיינו, מחמת הדוחק של העובר השני, תימעך צורת פניו של העובר הראשון, ויהיה דומה לסנדל שאין לו צורה. ולכן, בכדי למנוע זאת, אסרו חכמים לישא מעוברת חברו. מקשה על כך הגמרא, יחי, אכן זהו הטעם שלא יישא אדם מעוברת חברו, דידי נמי, גם בעובר שלו יש לנו לחשוש לכך, והיה לחכמים לתקן שלא ישמש אדם עם אשתו מעוברת, שמא תחזור ותתעבר ויעשה עוברה סנדל. מדוע איפה הגבילו חכמים את האיסור למעוברת חברו בלבד? מתרצת הגמרא, מדוע אין לחשוש לכך? אילמאן דאמר לדעת האומר לעיל בדף י"ב עמוד ב' שמעוברת משמשת במוח, כדי שלא תתעבר שינית, הרי משמשת היא במוח, ואין חשש שתחזור ותתעבר ותפגע בעובר הראשון. ואילמאן דאמר לדעת האומר שמעוברת משמשת כדרכה והולכת ומן השמיים ירחמו שלא תחזור ותתעבר, הרי יכולים הם לשמש כשהיא מעוברת ומן השמיים ירחמו שלא תחזור ותתעבר. נמצא שממה נפשך אין לחשוש שינזק העובר. ונזכיר ונזכר שהמחלוקת הזה הובא לאל בדף י"ב עמוד ב', לדעת רבי מאיר מעוברת מותרת לתת מוח במקום תשמיש בכדי שלא תחזור ותתעבר, ואין בזה משום השחתת זרע. ואילו רבנן סוברים שלמרות הסכנה הכרוכה בדבר משמשת היא כדרכה והולכת, שנאמר שומר פתאים השם, ואף שבמקום סכנה אסור להחמיר, מכל מקום סוברים רבנן שמשמשת כדרכה הוא בחשש רחוק ובמיעוט שאינו מצוי שתחזור האישה ותתעבר. שואלת הגמרא, החנמי, גם כאן במעוברת חברו היא למאן דאמר לדעת האומר שמעוברת משמשת במוח, אם כן שתינשא ותשמש במוח, והיא למאן דאמר לדעת האומר שמשמשת כדרכה והולכת ומן השמיים ירחמו, תינשא ותשמש כדרכה ומן השמיים ירחמו. מה החילוק יש בין העובר של האדם עצמו לעובר חברו? אלא על כורחה טעם האסור במעוברת חברו אינו משום גזירה שמה תעשה עוברה סנדל, ומחמת הקושייה הזו מציעה הגמרא טעם אחר לאיסור נישואי מעוברת חברו. אלא טעם האיסור לישא מעוברת חברו משום דחסה, משום לחץ, היינו שחוששים אנו שמא ילחץ הבעל את העובר בשעת התשמיש וימאח אותו. שוב שואלת הגמרא, גם על הטעם הזה יחי, אם אכן זהו הטעם שלא יישא אדם מעוברת חברו, דידי נעמי, גם בעובר שלו יש לנו לחשוש לכך, והיה לחכמים לתקן שלא ישמש אדם עם אשתו מעוברת מחמת כן, מדוע ראו חכמים לאסור רק מעוברת חברו? משיבה הגמרא, דידי חי סילוי, על עוברו שלו חס הבעל ואינו ממאחו. שואלת הגמרא, חנמי, גם כאן בעובר חברו חי סילויי, חסו עליו שלא למאחו, שהרי אין אדם מתכוון להרוג את הנפש. מחמת הקושייה הזו מציעה הגמרא אפשרות שלישית לטעם שאסרו חכמים לישא את מעוברת חברו. אלא הטעם, אומרת הגמרא, שאסרו לישא מעוברת חברו משום דסתם מעוברת למניקה קיימה, עומדת להעניק את ולדה לאחר שתילד. וחששו חכמים, דילמה היא עברה, שמה תתעבר לאחר לידתה, וכתוצאה מכך, מעקר חלבה וקטללי, היא תעקר חלבה, החלב שלה, ותגרום לבן היונק למות ברעב. אילכך, בכדי למנוע זאת, אסרו חכמים לישא מעוברת חברו. מקשה הגמרא גם על הטעם הזה, בדף מ"ב עמוד ב', יחי, אם כך, דידי נמי, גם בבלת שלו יש לנו לחשוש לכך. משיבה הגמרא, למה חכמים לא תקנו שלא ישמש אדם עם אשתו מנקת, כי דידי כשהבלת שלו ממס מסלי בביצים וחלב. מאכילה היא אותו את הוולד היונק בביצים וחלב, ואין לחשוש שימות ברעב. שואלת הגמרא, דידה נמי, גם כשהבלת שלה ממס מסלי בביצים וחלב, מאכילה היא אותו בביצים וחלב, מדוע איפה אסרו חכמים לסיינה? מבארת הגמרא, חוששים אנו שמה, לא יאהב לבעל, לא ייתן לבעל אמצעים לכך לקנות ביצים וחלב, שהרי איננו בנו זה שיונק. שואלת הגמרא על כך, ולהתבעין אל היורשים, שתתבע אישה את ההוצאות הללו מיורשי בעלה הראשון שהוא אביו של הוולד הזה. בשבעה הגמרא אמר אביי, אישה בושה לבוא לבית הדין לתבוע את היורשים בשביל בנה, והורגת את בנה, כלומר על כורחה מת בנה ברעב. נמצא איפה למסקנת הגמרא שהאיסור לישא מעוברת חברו זה משום שסתם מעוברת עומדת בעתיד להעניק את בנה. חששו חכמים שמה תתאבר לאחר לידתה והחלף שלה וימות בנה ברעב, ואילו הרמב"ם בהלכות גירושין, פרק י"א הלכה כ"ה, נוקט טעם אחר לאיסור מעוברת חברו, שמה יזיק הבעל את הוולד בשעת תשמיש. אומרת עכשיו הגמרא שנינו במשנה, אחת בתולות ואחת בעולות, אחת גרושות ואחת אלמנות, אחת נשואות ואחת ארוסות. מתקשה הגמרא מהי כפילות הלשון שבמשנה. היני הוא אילו הן בתולות והיני הוא אילו הן ארוסות, כלומר, בתולות וארוסות אחת הן. שכן אין למצוא יבמה בתולה, אלא אם כן ארוסי. היני הוא, אילו הן בעולות והיני הוא ואילו הן נשואות, כלומר, בעולות ונשואות אחת הן. מדוע אם כן מונה המשנה את הארוסות והנשואות בנפרד? הלו ארוסות הן בכלל בתולות ונשואות הן בכלל בעולות. מבארת הגמרא אמר רב יהודה אחי כאמר, כך היא כוונת המשנה. אחת בתולות ואחת בעולות שנתרמלו או שנתגרשו בין מן האירוסין בין מן הנישואין, כלומר, אין אנו שונים אחת נשואות ואחת ארוסות, שכן נשואות וארוסות אינן דבר נפרד, אלא הן רק מאבות פירוש לבתולות ובעולות. לכך צריך לקרוא את המשנה. אחת בתולות ואחת בעולות, וכגון שנתלמנו או נתגרשו בין מן האירוסין, דהיינו בתולות, בין מן הנישואין, דהיינו בעולות. והגמרא מספרת שהראה פעם שרבי אלעזר לא אי לבי מדרש, לא בא לבית המדרש. לאחר מכן אשכח לרב יעשי, פגש את רבי יעשי, אמר לרבי אלעזר לרבי יעשי, מה יאמור רבנן בבי מדרשה? מה אמרו החכמים היום בבית המדרש? אמר לי, ישיב לו רבי יעשי, אחי אמר רבי יוחנן, כך אמר רבי יוחנן הלכה כרבי יוסי, שהתיר לארוסות להינשא מיד, מאחר ואין לחשוש שמעוברות הן מבעליהן, וכן התיר לנשואות להתארס מיד. כנזכר, במשנתנו הובא מחלוקת בין תנקמה לרבי יהודה ורבי יוסי, לדעת תנקמה, הן ארוסות שבאות להינשא, והן נשואות שבאות להיארס צריכות להמתין שלושה חודשים, שכן למרות שבמקרים אלו אין לחשוש לספק באבאות הוולד, מכל מקום גזרו חכמים על ארוסה משום נשואה ועל אירוסין משום נשואין, אבל רבי יהודה ורבי יוסי לא חששים לגזרות הללו, ולדבריהם מותרות הם מיד. מביאה הגמרא עכשיו שרבי יוחנן פסק כשיטת רבי יוסי ורבי יהודה. מה שנקט רבי יוחנן רק הלכה כרבי יוסי ולא נקט הלכה כרבי יהודה, זה משום שרבי יוסי נימוקו עמו, כלומר כל דבריו ישרים בטעמם. מדקדקת הגמרא בפסק הזה של רבי יוחנן ואומרת, מכלל, משמע מתוך דברי רבי יוחנן, דיחידה פליגלי, שיחיד חולק עליו על רבי יוסי, היינו תנקמה במשנתנו שאוסר ארוסות אפילו להיארס וכל שכן להינשא. צריך לומר שתנקמה זה רק שיטת יחיד ולא שיטת רבים, שאלמלא כן לא היה רבי יוחנן פוסק כרבי יוסי נגד רבים, שעל אף שרבי יוסי נימוקו עמו, מכל מקום אין הלכה כמותו במקום רבים. אז הגמרא מסכימה שאכן דעת הנקמה היא דעת יחיד ומביאה הוכחה לכך. אומרת הגמרא, אין, אכן דעת תנקמה היא דעת יחיד, והתניא כך שנינו בברייתא, שמופיע במסכת תובות דף סמך עמוד ב', הרי שהייתה אישה בזמן שהיא הייתה נשואה רדופה, רגילה ללך לבית אביה שבעיר אחרת לגור שם בלי בעלה, ושעתה שם זמן מרובה קודם מיטתו, כך שוודאי אין לחשוש שמה מעוברת היא ממנו, או שהיה לה כעס בבית בעלה ולא שימשה עמו לפחות שלושה חודשים קודם מיטתו, או שהיה בעלה חבוש בבית האסורים שלושה חודשים קודם מיטתו, או שהיה בעלה זקן ואינו יכול להוליד, או חולה ואינו יכול להזדקק לאשתו, או שהייתה אי חולה ואינה יכולה להזדקק לבעלה, או שהפילה אחר מיטת בעלה כך שברור שאינה מעוברת עכשיו, או שהייתה עקרה, היינו שנעקר רחמה, או זקנה, או קטנה, או איילונית, היינו שמעולם לא הביאה סימני גדלות וממעימה לקויי, או שאינה ראויה לילד מחמת סם שנטלה או מחמת חולי, צריכה להמתין שלושה חודשים קודם שתתארס או תינסה לאחר, אף על פי שוודאי אינה מעוברת, שכן גזרו על שאינה ראויה לילד משום הראויה לילד. אלו הם דברי רבי מאיר. רב יהודה חולק ומתיר לכל אחת מהנשים הללו להרס ולהינשא מיד, שהרי ודאי אינן מעוברות. הרי לפניך שהדעה מחייבת המתנת 3 חודשים, אף כאשר אין כל חשש עיבור, זה דעת יחיד, דהיינו רבי מאיר. מציין את הגמרא, אמר רב חייא בר אבא, חזר בו רבי יוחנן לאחר מכן ופסק כמו הדעה החולקת על רבי יוסי. מבאר את הגמרא מה גרם לרבי יוחנן לחזור בו. אמר רב יוסף, אי אדר בי, אם אכן חזר בו רבי יוחנן ממתניתא דחרמא אדר בי, מחמת אותה ברייתא שנשנית בכרם דיבנה הוא חזר בו. דתניא, שנינו בברייתא שמופיעה בתוספתא, אמר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, שמעתי מפי חכמים בכרם ביבנה, יבנה הייתה מקום מושב הסנהדרין הגדולה לאחר חורבן ירושלים, ובית מדרשם של חכמי יבנה היה מכונה כרם, שכן צורת הישיבה הנהוגה בו הייתה שורות שורות כשורות הגפנים בכרם. עוד טעם למה זה נקרא כרם, כי התורה נמשלה ליין ותלמידי חכמים נמשלו לגפנים, לכן בית המדרש הוא מקום גידולם ונטייתם של תלמידי חכמים נקרא כרם. ככה תפארת ישראל על מסכת עדויות. אם כן, אומר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, שמעתי מפי חכמים בכרם ביבנה, כולן כל הנשים המנויות לאל צריכות להמתין 3 חודשים קודם שינסו בשנית, לכן חזר בו רבי יוחנן ופסק כשיטת החכמים הללו. וכעת מציגה הגמרא קושיה שהתעוררה בנוגע לפסק ההלכה הראשון של רבי יוחנן. אמר לרבי ירמיה לרבי זריקה, כי איילת לקמי דרבי אבהו, כאשר אתה נכנס לפני רבי אבהו, רמי להתקשה לו כך. מי אמר רבי יוחנן הלכה כרבי יוסי? האם אכן אמר רבי יוחנן שהלכה כרבי יוסי? ואמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה. כאשר משנה נשנית בסתם בלי שם של תנה, הלכה כמותה. ותנן, שנינו אצלנו במשנה, כל הנשים שנתלמנו או נתגרשו, לא ינסו ולא יתרסו עד שיהיו להם 3 חודשים, אחת בתולות ואחת בעולות, אחת גרושות ואחת אלמנות, אחת נשואות ואחת ארוסות. הרי לנו סתם משנה חולקת על רבי יוסי. אם כן, איך פסק רבי יוחנן כנגד המשנה הזו? עשה רב זריקה כמצוות רב ירמיה, ואכן שאל את רבי אבהו את השאלה הזו. השיב לו רבי אבהו, אמר לי, אמר לו רבי אבהו לרב זריקה, דרמי לך, מי שיקשה לך את הסתירה הזו, רב ירמיה, לא חש לקמחי, אינו חושש לקמחו, היינו, אינו חושש למה שהוא תוכן ומוציא מפיו, כלומר, לדיבורו. סתם ואחר כך מחלוקת היא. הרי זה הוראה שנויה בסתם שאחריה שנויה מחלוקת בנוגע אליה. אמנם הסתם משנה סוברת שכל האנשים שנתעלמנו ונתגרשו לא ינסו ולא יתרסו בתוך 3 חודשים, אבל מיד לאחר מכן, שנויות הדעות החולקות של רבי יהודה ורבי יוסי. והכלל הוא שבסתם ואחר כך מחלוקת אין הכרח לפסוק הלכה כסתם משנה. ואמר רב פאפה ואיתימה, ויש אומרים שהיה זה רבי יוחנן שאמר, כאשר שנויה מחלוקת ואחר כך שנויה אחת הדעות סתם, בין אם הסתם נשנה מיד באותה מסכת ובין אם נשנה הסתם במסכת אחרת באותו הסדר, הלכה כסתם. אכן הלכה כסתם משנה. אבל כאשר שנויה הוראה סתם ואחר כך שנויה מחלוקת בנוגע אליה כמו במשנתנו, אין הכרח לפסוק הלכה כסתם משנה, מכאן שיכול היה רבי יוחנן לפסוק כמו רבי יוסי. ודוגמה לדבר, במסכת בבא קמא דף קוף עמוד ב' מביאה המשנה מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה בעניין צבא, שצבא את הצמר של הלוקח בצבע לא נכון, ואילו במסכת בבא מציע שונה המשנה בדף עין וו עמוד א', בסתם כל המשנה ידו על התחתונה. ההוראה המתאימה עם שיטת רבי יהודה שם, מאחר ושתי המסכתות אינן בסדר נזיקין, הרי זה נחשב מחלוקת ואחר כך סתם, והלכה כרבי יהודה. מביאה הגמרא כמה כללים בשם רבי אבהו בעניין הוראות סתם. מסתמך ואזיל רבי אבהו הכתפי דרבי נחום שמעה. רבי אבהו היה נשען על כתיפו של רבי נחום ששימשו תוך כדי הילוחם בדרך. מנקית ואזיל הלכת המיני. היה רבי נחום מלקט מפי רבי אבהו הלכות פסוקות, דהיינו הלכה כפלוני ופלוני. באי מיני שאל רבי נחום את רבי אבהו, כאשר שנויה מחלוקת ואחר כך שנויה אחת הדעות סתם, מהי, מה ההלכה? אמר לי, אמר לו רבי אבהו, הלכה כסתם. המשיך רבי נחום ושאל, כאשר שנויה הוראת סתם ואחר כך שנויה מחלוקת בנוגע אליה, מהי, מה ההלכה? אמר לי, השיב לו רבי אבהו, אין הכרח לפסוק הלכה כסתם. שאל רבי נחום עוד, סתם הדמתניתין הוראת סתם במשנה ומחלוקת בנוגע אליה בברייתא, מהי, מה ההלכה? אמר לי, השיב לו רבי אבהו, הלכה כסתם שבמשנה. שאל אותו עוד, מחלוקת במתניתין וסתם בברייתא, מחלוקת במשנה והוראת סתם בברייתא, מהי, מה ההלכה? אמר לי, השיב לו רבי אבהו, וכי רבי לא שנאה רבי חייא מניין לו. כלומר, רבי שהיה מסדר המשניות, לא שנאה כהוראת סתם במשנה, לפי שלא רצה לקבוע הלכה כמותה. אם כן, רבי חייא, שהיה תלמידו של רבי יהודה והיה מעיקרי מסדרי הברייתות, מניין לו שההלכה כמותה ששנאה כהוראת סתם בברייתא, אלא ודאי, מאחר ואינה שנויה כהוראת סתם במשנה, אין כל משמעות לכך ששנויה היא כהוראת סתם בברייתא. מקשה רבי נחום לרבי אבהו על אחד מהכללים שהוא לימד אותו. אמר לי רבי נחום לרבי אבהו ואתנן, שהיינו במשנה, במסכת כלים פרק י' ג' משנה ח', מסרק של פשטן, היינו שסורקים בו פשטן, והמסרק הזה היה עשוי עץ והיו בו שיניים עשויות ברזל, ובמסרק הזה היו סורקים את צבעי הפשטן בכדי להפרידם זה מזה, וכדי להסיר מהם את שברי הגבעולים. אם כן, מסרק של פשטן שניטלו שיניו ונשתיירו בו שתיים בלבד, תמאות. כלומר, המסרק מקבל תומת כלי, שכן מסרק בעל שתי שיניים, ראוי עדיין למלאכתו ונשאר עליו שם כלי. והכלל הוא שרק חפץ שיש לו שם כלי, ראוי לקבל תומה. אבל אם ניטלו שינה ולא נשתיירה בו אלא שן אחת, תאורה, כלומר המסרק לא מקבל תומה, שכן מסרק בעל שן אחת בלבד אינו ראוי לכלום ואינו נחשב כלי. וכולן שניטלו אחת אחת בפני עצמן, כל שן ושן בפני עצמה שניטלה, ואינה תחובה עוד במסרק, תמאות מקבלת תומה לפי שראויה היא לניקוי נר, וכן ראויה היא לפריסת בגדים או חוט זו מזו. יש מפרשים שראויה לכתוב בה בפנקס של שעבה. מאחר ושיני המסרק לא נועדו מתחילה לשימושים האלו, אין הן מוגדרות ככלים עד שבעליהן יהיה מייחדן לשם כך. אין צורך לעשות בהם מעשה של הכנה, אלא די בייחוד בפה או במחשבה. מסרק של צמר, גם המסרק הזה היה עשוי עץ ושיניו ברזל, אלא ששיניו של מסרק זה דקות יותר משיני מסרק הפשטן. ובמסרק הזה היו סורקים את סיבי הצמר בכדי להוציא את הסיבים הקצרים מן הארוכים, ובכדי להסיר את חלקיקי הלכלוך האחרונים שנותרו בצמר. אם כן, מסרק של צמר שניטלו שיניו אחת מבינתיים, היינו שמכל שלוש שיניים סמוכות ניטלה האמצעית, ניטלה ממנו כל שן שנייה לסירוגין, טהור, המסרק אינו מקבל תומה, שכן מסרק כזה אינו ראוי עולת לשמישו, ואינו נחשב לכלי. אם נשתיירו בו שלוש שיניים במקום אחד, דהיינו סמוכות זו לזו, תמה המסרק, והוא מקבל תומה שכן ראוי הוא עדיין לתשמישו. הייתה השן החיצונה של המסרק, אחת מהן מאילו השלושה שנשתיירו, תאור המסרק והוא אינו מקבל תומה, שכן השן החיצונה רחבה היא ואינה ראויה לסרוק בה, ואין כאן אלא שתי שיניים. ניטלו מהמסרק שתיים, שתי שיניים והסען למלכת, למלכחיים ללקוט בהם את השיער, תמאות מקבלות תומה. נטלה שן אחת והתקינה לנר, דהיינו עשה בה בית יד והכינה על ידי כך לתשמיש, לנקות את הנר, או למיתוח, היינו לפרוס עליה בגד כעין החייטים שמותחים אורות במסמרים. יש מפרשים למתוח בה את הבד בשעת ההריגה כדרך ההורגים שמותחים אותה על גבי קנה או עץ שיש בו שיניים, תמאה, השן מקבלת תומה. והגמרא לקמן מתקשה, הרי בתחילת המשנה נאמר במסרק של פשטן, וכולן שניטלו אחת אחת בפני עצמן תמאות, מבואר שכל שניטלה שן מהמסרק, אף אם לא התקינה במיוחד לתשמיש, הרי מקבלת תומה. ואילו כאן במסרק של צמר מבואר שאין השן מקבלת תומה, אלא אם כן התקינה במיוחד לתשמיש. אז הגמרא תתקשה בהמשך. ממשיכים עם קושיית רב נחום לרבי אבהו על אחד מהכללים שהוא לימד אותו. הנה ההוראה הזו ששן אחת שניטלה ממסרק של פשטן מקבלת תומה, שנויה במחלוקת בברייתא, שמובאת בתוספתא במסכת כלים, והיא מציגה מחלוקת בין תנא קמא לרבי שמעון בשן אחת שניטלה ממסרק של פשטן. לדעת תנא קמא השן אינה מקבלת תומה, ולדעת רבי שמעון השן מקבלת תומה. נמצא שיש כאן הוראת סתם במשנה, ויש מחלוקת בנוגע אליה בברייתא, ובמקרה כזה לדבריך רבי אבהו, הלכה כסתם משנה, והרי קיימלה נמסר לנו דעין הלכה כאותה משנה. משיב רבי אבהו, אמר לי, בר מינה דעי, הוצא את המשנה הזו מן הדיון. לרבי יוחנן ברש לקיש דאמרי תרוויו, אמרו שניהם, זו אינה משנה מדוקדקת, אלא זו משנה שנמסרה בשיבוש. אילכך, אף שהיא שנויה סתם, אין לסמוך על הוראותיה. אבל בשאר המקומות, כאשר שנויה הוראת סתם במשנה, יש מחלוקת בנוגע אליה בברייתא, הלכה כסתם משנה. מוריי ורבותיי, אנו חותמים את שיעור דפינו היומי לערב שבת קודש פרשת חיי שרה עם 11 שאלות לשינון סיכום וחזרה על דפים מ-א' וממבית. שאלה ראשונה, מאיכן לומדים שאחות גרושה אסורה? שאלה שנייה, מדוע לא תחלוץ תוך ג' חודשים? שאלה שלישית, יבמה מנכסי מי ניזונת ומדוע? שאלה רביעית, איזה טעם אמר רבי יוסי לאיסור חליצה תוך ג' חודשים? שאלה חמישית, האם הספיקות מתייבמות ומדוע? שאלה שישית, מה דורשים מהמילים מזרחה אחריך ולעניין מה? שאלה שביעית, גרושה מאימתי צריכה להמתין ג' חודשים ומדוע? שאלה שמינית, חלת צומת אחר ג' חודשים, האם צריכה המתנה? שאלה תשיעית, מפני מה נקרא כרם ביבנה בשם הזה? שאלה עשירית, מה טעם שמינקת חברו לא תינשא ומדוע אין חוששים במינקת את בנו שלו? השאלה האחרונה, מי אנשים שאין חשש שהן מעוברות במיטת בעליהן? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום יום שישי, חף א' במרחשוון תשע"ה. סיימנו בסייעת הדשמי הדפים מ-א' ומ-ב' ממסכת יבמות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב חדש הבא עלינו לטובה. יום ראשון, חג בחשוון, חף ג' בחשוון תשע"ה, עם דף מ-ג' ממסכת יבמות. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה ממקור הברכה, חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.